שלום, אנחנו קבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרי ומבקרות הקולנוע בישראל. אנחנו פה מקליטים אולפן בית אריאלה, פודקאסט בית אריאלה בספרייה בתל אביב. נמצאת איתי נעמה רק, שלום. Hi. נעמה. ושלום יעל פרלוב, האורחת שלנו היום.
שלום.
יעל היא עורכת ומפיקת קולנוע, כי עורכת היא עובדת באופן קבוע עם דור קוסאשווילי, עוד מחתונה מאוחרת ועד הענקים של יפסחה החדש. שנים האחרונות הפיקה וערכה סרטים כמו בן גוריון אפילוג, עצר משחקים והפרטיזן עם מצלמת הלייקה.
אז כיף שבאת, אנחנו נדבר היום על אנטומיה של נפילה, זה הסרט שבחרת שנדבר עליו, ונדבר אולי על עריכה וקצת על העבודה שלך גם, ומאוד מתרגש שאת כאן, כי היית גם המורה שלי, וגם של נעמה.
נכון, זה כיף לראות שאני גם מדברת, ואני כבר לא מורה שלכם, זה כיף. ואני בכלל, אני מאוד מאוד שמחה לבוא, מאוד, מאוד שמחה.
אנחנו מאוד שמחים שאת פה.
יופי.
ונתחיל עם ארבעת השאלות שאנחנו שואלים את כל מי שמגיע, שקשורות לקשר בין מבקרים, יוצרים ומה שביניהם. אז השאלה הראשונה, האם ביקורות קולנוע השפיעו על החינוך הקולנועי שלך, ובאיזה אופן?
אני חייבת להגיד לך שלא כל כך, כי את החינוך הקולנועי שלי קיבלתי בבית, אז לא כל כך הייתי ערה למה יגידו אחרי, הייתי, בעיקר השגחתי על, על העבודה עצמה, ולא על, ולא על הכתיבה אחר כך. אני לא זוכרת את עצמי בגיל מאוד צעיר קוראת ביקורות של קולנוע. ממש, זה התחיל הרבה יותר מאוחר, כשבעצמי התחלתי להפיק סרטים, וגם כי התחתנתי עם מבקר. אז המשמעות של ביקורת נהייתה יותר משמעותית, כי הבנתי את הכוח שלה. אבל תמיד היה לי איזה חשש.
טוב, את גדלת בבית מאוד קולנועי, בטח גם עורכים שקשורים לתעשייה וזה, והדיבור...
היה, הביקורות היו בינינו, לא אחרי זה מה כתבו על זה בעיתון, מעט מאוד...
אורי היה מבקר אצלכם?
אורי קליין, אורי קליין זה... היה גם חבר של אבא שלי וגם חבר שלי. אנחנו היינו גם שלי, גם של אחותי, היינו מאוד קשורים. למעשה הוא היה קצת כמו דוד שלי. הוא היה חבר מאוד קרוב של אבי. הוא היה איש נורא מצחיק, מלא חוש הומור, והיה כיף לשבת איתו בבית קפה. היינו יושבים הרבה, אבא שלי, אני, הוא, אירמה קליין, אחותי גם הייתה מצטרפת. פגשנו אותם גם בפריז. היינו חבורה כזאת של אנשים, ואז כמובן שיחות על קולנוע, הם קלחו בכיף כזה, כן? גם מוזיקה הרבה.
אז בעצם סוג של, היה לך כבר את דוד פרלו ואורי קליין, ובטח עוד אנשי קולנוע שאומרו זה, ואז השיחות על קולנוע לא היה צורך, כי הרבה פעמים מדברים על בן אדם שבו נגיד, למשל אני, משפחה שלי פחות דיברו קולנוע, או ראו סרטים בטלוויזיה, מה שהיה, ואז, המגע שלי עם היכולת לדבר בכלל לסרטים, זה הדרך זה שאני קורא איזושהי ביקורת, או איזושהי כתבת לקולנוע, וכן, כמו הקיידו סינמה, אבל הארגנטינאי, וככה אתה מקבל את ה... מה באופנה עכשיו, מה צריך לראות, מה חשוב, מה לא חשוב.
כן.
ואצלך זה מרגיש משהו אורגני כזה, שהיה שם...
כן, כשעברתי לפריז, אז הייתי מכורה לקיידי סינמה. זה אני יכולה להגיד לך, עשיתי מינוי, הייתי נורא גאה בזה, הייתי ממש מחכה לחוברת החודשית, ואז כן התחילה לי הסקרנות הזאת, לדעת מה מדברים, על מה מדברים, אבל זה בא יחד עם ה... אקטיביזם, זה בא יחד עם פעילות מאוד גדולה של צפייה בסרטים, של קריאה של רעיונות, אז זה נורא עניין אותי גם אחרי זה מה כתבו על, ולפעמים דרך ביקורת הייתי כן הולכת, אבל לפני כן שהייתי יותר צעירה, לא כל כך התעסקתי בזה, כן.
אז אני אעבור לשאלה הבאה, כן. מבקר, מבקרת קולנוע אהוב אהובה, בעבר, בהווה, כן. ישראלי, מחול, בכל פורמט, רדיו, כן. קולנוע, טלוויזיה.
אז כמו שאמרת לך, אני נשואה למבקר לשעבר, מבקר מוזיקה, אז אני יודעת הרגע שהוא מגיע הביתה מקונצרט, ומסתער לכתוב את הביקורת שלו, ואוי ואבוי למחרת כבר קוראים את זה. אז האווירה הזאת והתחושת השליחות, יש איזו תחושת שליחות בביקורת. היא מאוד משמעותית, אני חושבת שהיא דבר פנטסטי, וזה למדתי דרך חיים לצד בעלי. אבל אם אני עושים name dropping כאן, אני יכולה להגיד לך שכמובן אורי קליין, לעולם לא כתב על סרט שהייתי קשורה אליו, אני בלי קשר לדוד, על סרט אחד הוא כתב, וזה היה סרט דוקומנטרי שעשיתי עם רות ולק, ולא הודעתי לו לא כלום על פורטרטים על נשים כותבות, ועשינו פורטרט על אורלי קסטל בלום. ואפילו הכנתי פה משפט אחד שהוא כתב, מצאתי את זה, זה לפני 15 שנה.
זה כאילו השאלה הבאה, אבל אפשר כבר לענות עליה, שזה מה הכי אהבת או לא אהבת שכתבו על סרט שיצרת.
כן, זה הייתה, זה נורא נורא הפתיע אותי, כי זה הגיע ככה בבוקר, ולא ידעתי שהוא יכתוב, וזה נורא נורא ריגש אותי, כי הוא ממש כמו קרן לייזר כזאת, פגע בדיוק בנפש של הסרט, ובעיקר בטון הזה של הבימוי, ש... מאוד הקפדנו עליו. אז אני אקריא לך את המשפט הראשון, ועוד משפט אחד לקראת הסוף, ותמשיך. הוא כתב, לא לעתים קרובות, הוא כתב, לא לעתים קרובות מצטערים, כאשר סרט יהודי מגיע לסופו, אבל הרגשתי תחושה של צער, כמעט פרידה, כאשר צפיתי בסיום היפהפה, השקט, הארוך, והמרוחק של סרטי התיעודי של רות ולק. הוא מסרטט, הסרט מסרטט, את קווי המתאר הפיזיים, הרגשיים, הנפשיים והאינטלקטואליים של הדמות הניצפת במרכז הסרט, וכך הוא מציג אותה בפניה במלוא מורכבותה, ואף יותר מכך במלוא אנושיותה הייחודית. והוא לא, הסרט לא מעמיד בעצמו מטרה לפתור את תעלומתה של אורלי קסטלבלום, כאישה או כסופרת. זה בדיוק היה, זה כמו איזה קרן לייזר כזאת, כי אנחנו הלכנו על טון שהוא כולו אנדרסטייטמנט. לא, אין לה שום תעלומה, זה פשוט כמו איזה קרן לייזר, הוא פגע בדיוק. אז זה מאוד, נורא נורא הפתיע אותי, כי זה פעם ראשונה ויחידה שהוא כתב על סרט שהייתי קשורה אליו בלי אבא שלי, כי תמיד זה הקשור לדוד. אני רק יכולה להגיד לך בן סוגריים, אני זוכרת שפעם אחת הוא הביא אפילו לאבא שלי תקליט של בילי הולידי, והלכנו לשמוע אותו יחד, הוא נורא אהב מוזיקה, בכלל היה קשור מאוד לקולנוע אמריקאי. כן. אז זה סתם פתאום נזכרתי, בעיקר געגועים אליו. אני מאוד מאוד אהבתי אותו, מאוד.
כן, כולנו.
שיחות וצחוקים וכאלה, כן.
לא, אני רוצה, אז שני דברים, יש פה שני אלמנטים. הדבר הראשון זה הכתיבה היפה, זה כל כך יפה להגיד, שהוא מרגיש כמו שהוא קשה לו להיפרד מהסרט, שהוא לא רוצה שהסרט, כן, זה סוג הכתיבה כל כך רגישה, ומצד שני, הלייזר, כמו שאת אומרת, על להבין את הסרט, להבין את מה הסרט ניסה לעשות, שלא לפתוח, לא לפצח את התענומה, אלא להשאיר דברים פתוחים, לעשות הכל באנדרסטייטמנט, וזה שני, נקרא לזה, כיווני כתיבה שונים, שכנראה כאן לאורי היו את שניהם, כשהוא...
כן, שהכל, הוא בעצם מנסה לנסח את הטון של הסרט, את הנימה של הסרט, ולא את התוכן. וזה מאוד דיבר אליי, כי אני גם מאמינה בזה, שלפעמים לא צריך הכל להסביר, אתה לפעמים הולך, בעצם מה שאתה זוכר זה נימה, וזה גם לדבר תכף על הסרט.
כן.
כן.
אוקיי, אז זה שאלה האחרונה למבוא, זה תרגיל מחשבתי, סרט לא שלך, שהיית רוצה להיות חתומה עליו, חתומה כעורכת או כיוצרת או כמפיקה. או...
כל היום חשבתי על זה. אז אני אגיד לך, יש שני במאים שאני מתה עליהם. זה גס ון סנט, אפרופו אנימות, ויש סרט אחד שלו שלא קורה כאילו כלום, זה ג'רי. וזה, אם אני הייתי יכולה לערוך את זה, הייתי יכולה להיות מאוד מאושרת. זה דיבר אליי במובן הכי עמוק, אני אהבתי את הסרט הזה בגלל הטונה, בדיוק האנדרסטייטמנט הזה, זה סרט אחד. כל הסרטים שלו הם בנויים על עריכה מאוד של ניואנסים, ושל דברים שהם לא צועקים, הם הכל מתחת לפני השטר. זה תמיד מדבר אליי.
אוקיי, זה רפה, אני רואה כבר דבר, מוטיב חוזר בתשובות שלך, האנדרסטייטמנט והטון.
סאבטקסט, הסאבטקסט.
כן,
הסאבטקסט. מה שלא רואים, זה מאוד קשור לעריכה גם.
אני רוצה מאוד לדבר על למה, כי בעצם אני מנסה ללמד סטודנטים מה זה טון, כשאני מדבר על טון, יש לי גם מאמר על זה וזה, וכאילו כשזה האווירה של הסרט, הדבר שאתה מרגיש אותו, אבל זה לא, אתה לא יכול להסביר, זה אוסף של כל הסגנון הקולנועי, של הקצב, של המקצב, אפשר להגיד, של האופן שבו, אפילו לא רק הקצב של העריכה, הקצב של איך השחקנים הולכים, איך המצלמה נעה, הכל מייצר איזשהו, איזשהו טון, איזשהו אווירה, וההגדרה היא האופן שבו הסרט מתייחס לחומרים של עצמו. בן אדם מחליק על בננה, מה אנחנו עושים? אנחנו עצובים, אנחנו צוחקים, אנחנו מפחדים, אנחנו מודאגים, ואיך יוצרים את הדבר הזה? כאילו, לרוב זה דבר מאוד אינטואיטיבי בשביל יוצרים, ולפרק אותו לחלקים זה או להרוג את זה או להפך, או לא מעניין איך זה קורה. אז הסרט שנדבר עליו היום זה שאת בחרת, אנטומיה של נפילה, של ג'סטין טריה. וקודם כל, ספרי לנו כאילו קונסרט שרץ עכשיו בבית הקולנוע, אז אנחנו נעשה ספוילר לסרט, אז מאוד ממליצים, אפשר ליהנות ממנו גם אם תשמעו את הספוילרים לדעתי,
אנחנו הולכים לנתח לו את הצורה.
אבל אפשר גם מאוד מאוד מציעים, וגם יעל בעיקר ממליצה, שתלכו לראות את הסרט, ואז אפשר לשמוע את השיחה עליו, כן. אז למה בחרת בו? מה הדבר ראשון מה אהבת? אחר כך נספר קצת את הסיפור שלו.
אני ראיתי אותו לפני הרבה זמן, כבר לפני למעלה מחודש בפריז. והוא תפס אותי, הוא סרט של שעתיים וחצי, ואתה יושב דבוק לכיסא, זה מה שאני זוכרת, שלא יכולתי, זה תפס אותי, נורא נורא הפתיע אותי. עכשיו, למה אני בחרתי בזה, אני אגיד לך. זה הפתיע אותי שאישה עשתה את זה. זה. כי יש בסרט איזה טון, אם דיברנו קודם על טון, טון מאוד אלים. זאת אומרת, איזשהו מצב שהוא, הייתי אומרת, שיש כל הזמן איזה מתח ואלימות, שאתה לא יודע בדיוק מה קרה שם. וזה נורא הפתיע אותי שאישה עשתה את זה. והדבר היחידי שחשבתי...
כלומר, זה לא אלימות גרפית, זה אלימות טונלית. יש משהו בטון שלמרות שלא קורה כלום, ורואים אישה עומדת, אישה מדברת, אישה מסתכלת.
אני חושבת שקורה כל הזמן, אבל זה לא... כן, כן, לא, לא.
כלום אלים, שום דבר אלים.
כן, אין את הרצח...
למרות שהדיבור על...
את הנפילה.
הנפילה.
הנפילה אנחנו הרי לא רואים, וזה תכף נדבר גם על העריכה של הסרט שהיא מבריקה, אבל זה הכל... כשיש רגע נורא נורא דרמטי ואלים, זה נופל או על הכלב, או על אתה, זה כל הזמן עושה לך הסחות דעת כאלה, צורניות. כשאני זוכרת שיצאתי מהבית קולנוע, וזה היה כיף לצאת מהבית קולנוע לפריז, אז אמרתי, למה אני אוהבת אותו דווקא בגלל שאישה? אפילו לא ידעתי איך היא נראית. לא הכרתי אותה קודם. ואז חשבתי שהיא מזכירה לי את אנדריאה ארנולד. כי אנדריה ארנולד...
במראה או בסגנון, למה את
מתכוונת? לא, לא בסגנון.
ממש לא, אוקיי, במראה.
בטון החייתי הזה, שהן נורא שונות, אנדריה ארנולד היא אלימה יותר, היא בוטה יותר, אבל גם היא בוטה, היא קשוחה, זה סרט נורא נורא אלים מבחינתי, מפחיד נורא, ובזה מצאתי משהו משותף לשתי האנשים האלה, שהן במאיות גדולות, זאת אומרת, זה ממש להסיר את הכובע. אני דווקא חשבתי על אנדריה ארנולד, שאני מאוד אוהבת, אבל דווקא חשבתי על הסרט שעשתה על הפרה.
כן.
כי בפרה, על הקאו, יש קטע, מעבר לסוף המזעזע, יש קטע שהפרה מסתכלת על העגל שנולד כי מפרידים אותם. ואז היא בנתה איזה שוט כזה שדרך העיניים של הפרה היא מסתכלת על העגל ששם רחוק. וזה נורא נשי מצד אחד, אבל זה נורא נורא אלים. אז אותו דבר גם פה, יש תחושה קשה כזאת של, שממש מבירה ביץ מהמורות כלפי הילד שלה, שזה בעצם מה שאתה זוכר זה הקשר אל הילד. ומצד שני, הוא הרי הגורם לכל הסיפור הזה.
מי זה הוא?
הילד.
הילד, כן.
הילד בעצם הוא הגורם, ואם אתה שם לב...
היחסים הזוגיים הם היו מאוד מאוד אלימים.
אז אני רגע שמה אותם בצד, כי זה נורא. נכון. אז זה כולם יגידו, זה היחסים בינו לבינו, וזה... אני חושבת שאם מסתכלים על המשולש הזה, הכל מוביל אל הילד, כמובן. כי העדות שלו בסוף חושפת את מה שקרה שם, בצורה מבריקה.
אז בוא נספר בשני משפטים, ממש בקצרה, על מה הסרט, רוצה את?
לא, אתה, אני לא יודעת, אני לא יודעת על מה הסרט. אף פעם אני לא יודעת על מה הסרט, אני יכול להגיד לך מה נורא.
ותמיד אני שונא בשיעורים כזה, מורה, טוב, על מה הסרט שראינו, וכל הסטודנטים שותקים, זו שאלה הכי קשה.
רואים שלא למדתם תסריטאות, שם זה מקובל, לא רק שתסביר לי על מה הסרט, אתה גם תסביר לי על מה באמת הסרט, ולמה עכשיו.
על מה שאנחנו רואים בעצם יום אחד גבר נופל, בעל, כן, נופל מחלון, מת, ו...
באמצע שום מקום בצרפת שהם גרים בו.
כן, באיזשהו הרים מושלגים בצרפת, ואין שום עדות לכך, אין שום ראיות לכך שהייתה תאונה. אז האופציות הם או שהוא התאבד, או שאשתו רצחה אותו. ואשתו, האליבי שלה זה שהיא ישנה באותו רגע, אז אפשר להוכיח את זה.
עם אוזניות, ובכלל לא שמע שכל הדבר הזה קרה, שהבן שלה קרה לה שאת זה באורך פלא האוזניות, כן, לא סיננו.
בסדר, ואז כל הסרט הוא בעצם משפט של האופן שבו היא נשפטת, על האם היא רצחה או לא את בעלה, כשהמצב המאוד מורכב זה שהיא צריכה להוכיח שבעלה התאבד, וצריך להבין למה ולמצוא את הסיבות. וזה גורם לאיזשהו, כן, מהלך מטורף. עכשיו, אני חושב, אם שואלים אותי על מה הסרט, ואני כאילו, זה, אני אוהב שכבר בסצנה...
על מה זה באמת, מה שנקרא.
מה זה באמת הסרט? יש הרבה נושאים, כמו שאמרנו, הזוגיות, האלימות בתוכה, ההורות, האשמה, כל הדברים האלה, אבל מה שאני הכי התחברתי אליו, זה כבר ברעיון, הסרט מתחיל עם זה שבא... סטודנטית, שעושה, לא יודע, דוקטורט או משהו, לא זוכר מה,
ובאה לראיין אותה.
באה לראיין אותה, והיא שואלת אם
האישה היא סופרת, נציין.
כן, האישה היא סופרת, נכון. חשוב מאוד. והיא שואלת אותה, האם בתור סופרת, איך היא מבססת את הסיפורים שלה על דברים אמיתיים? ואז היא אומרת, הכל מתחיל מאיזה קטע של המציאות, אבל אחר כך מתוך זה אני מונה בדיה. וכל הסרט, מבחינתי, כל סצנה כמעט בסרט הוא על הנושא הזה, על האופן שבו אנחנו לוקחים פיסה של מציאות כלשהי, ובונים סיפור בדיה שאי אפשר, שהוא לא בכך אמיתי, הוא לא בכך, אבל אנחנו חייבים להסביר, כדי להסביר, זאת אומרת, הסרט עוסק באיך אנחנו מסבירים את החיים, איך אנחנו מסבירים את העולם, איך אנחנו מסבירים את המציאות סביבנו, ואיך אנחנו ממציאים סיפורים שירגיעו אותנו, שיתנו אותו הסבר שלכאורה הוא לוגי, אבל שבעצם הוא המצאה ופנטזיה ודמיון ובדיה והכל שלה.
כן, לא, גם יש את זה, זה מופיע אחר כך בתוך המשפט. הרי
כן. כל הזמן,
קטעים,
כל סצנה.
ואז אתה שואל את עצמך, מה מחכה את מה? חיים את, את האומנות או האומנות את החיים?
כן, זה, הוא מכיר קטע מהספר שלה.
כן, כן, זה חלק יותר ככה, בלונגשוטים האלה, הם עושים את הדיון, העורך דין, התובע הרי, מקריא קטע, ואז מתברר שהיא כתבה גם על האמא שלה.
ועל אבא שלה גם.
ועל האבא, כן. אבל את זה בכלל לא היה אכפת לי.
מה כן היה אכפת?
זאת אומרת, זה נורא מעניין שאתה אומר את זה, בגלל שאני בכלל לא... לא ראיתי, לא, 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 זאת אומרת...
בפשט, עם מי היית בסרט? כאילו, את עם האמא, את עם הילד?
עשיתי לעצמי טסט, ואמרתי, בפעם השנייה שאני אראה את זה, מה אני אזכור? הילד זה הלב של כל
הישראל.
הילד, רגע, תכף נגיע למוזיקה של שופן, אבל הילד הוא חד משמעי, הלב של כל הסרט הזה, זה משולש כזה, שהילד הוא העיקר. אז זה ברור שזה מערכת יחסים בין אבא, אמא והילד, המשולש הזה. אבל הילד הזה שלא רואה, לקח לי זמן, זוכרת בפעם ראשונה להבין שהוא בכלל, העיניים האלה המיוחדות והכלב, לא יודעת אם הוא עיוור, זכרתי שהוא לא יכול כמעט לראות.
הוא לקוי ראייה.
הוא לקוי ראייה, בדיוק. זאת אומרת, הוא חסר אונים בצורה נורא אכזרית, בעיקר לנו, אנשי הקולנוע, שהעיניים, זה נורא נורא זעזע אותי כבר להתחלה, עם המשקפיים השחורות.
הילד עבר תאונת דרכים.
בזמן לאסוף אותו.
לא הגיע בזמן.
זה אשמה כן, עקיפה כן, קצת, כן. באמת. הוא לוקח על זה אחריות באופן אישי, למרות שהוא לא זה שדרז את הילד הזה. וכתוצאה מהתאונה הזאת, הילד, הלקות ראייה נובעת מזה. יש לו נזק בלתי הפיך, נוירולוגי, אני חושבת.
בגלל זה אני חושבת שזה נורא קשור לאישה, על רגשות אשמה.
כן, שזה גם הבסיס של הקונפליקט שלו.
היא הרי מרגישה אשמה, כשהיא כל הזמן מורידה את זה עליו, לבעל גם זה, כי הרי הוא עשה. אבל בגלל זה נורא דיבר אליי, כי זה קשור לנשים עם הקשר שלהם אל הילדים.
למרות שזה לא אחריות שלה.
זה לא אחריות שלה.
זה לא היה אחריות שלה, אבל זה נפל הכל.
זה אפילו פחות אחריות שלה, משזה אחריות של הבעל, שמענה את עצמו על זה, בזמן שגם הוא בתכלס לא אחראי על זה. וגם לנו כצופים הרבה יותר קל להגיד, טוב, זה הוא מרגיש השם, זה הבעיה. הוא פשוט מרגיש השם, ובגלל זה הוא יתאבד, וזהו, בזמן שבתכלס גם הוא לא צריך להרגיש השם על זה. זה לא
שמע מישהו,
אבל כולם כל הזמן אשמים, וגם הילד מרגיש השם שהוא מעיק עליהם, בנוסף להכל, וכולם מרגישים רע כל הזמן.
זהו, זה הכל בכאוס.
זה סרט הקאבין פיבר בעצם.
בכאוס, הכל בכאוס. היא גם אומרת את זה. במערכות יחסים יש כאוס, אבל אני דווקא בכוונה, זה לא שזה לא, זה היה נורא מעניין, כי אין זוג שלא יזדהה עם ריבים כאלה.
נכון, נכון. יש סצנה אחת, פשוט יש סצנה אחת באמצע, במטבח.
היא פנומנלית. אבל אני אומרת לך, אני בכוונה שמה את זה בצד, כי זה כל כך טוב וכל כך ברור. אני מדברת על מה שכאילו לא מדבר.
אז בוא נדבר טיפה על העריכה של זה.
על העריכה. אז תראה, אני יכולה להגיד לך, נפרק קצת את זה במובן יותר של... של בכלל אמצעי המבע שהיא משתמשת בהם, ופה קצת עשיתי שיעורי בית. קודם כל, הפתיחה, אם היית שואל אותי, הייתי מתה לערוך אותה.
כן.
כי זה ערוך מאסטרפיס.
הייתי באלן, כן.
מאסטרפיס. אני ששונאת לפתוח סרטים עם אקסטרים קלוזאפ, אמרתי, אני הולכת. אני לא יכולה לראות אקסטרים קלוזאפ עם אלה התחלה, לאן היא תלך? אם בהתחלה היא סוגרת כבר תפריים, מה זה הסרט הזה? כן. אני אומרת לך כמעט, ואז ראיתי משהו שנורא הפתיע אותי שהיה קשור למוזיקה. אתה יודע, יש בעירים של סקורסזי, יש קטע נורא אלים של המספרה, שגבר הולך, ויש מוזיקה כזאת, היא בדיוק הפך מאלימות. הכל good time, they have good time. ואתה מרגיש שזה נורא אלים. אז אותו דבר שם, פתאום הבנתי שאני בסרט מטורף.
המוזיקה החזקה שמתנגנת בזמן הרעיון.
בזמן הרעיון, והולכת...
בעלה שם מוזיקה, זה דיאגטי, זה כל המוזיקה היא מתוך העולם של הסרט, אין מוזיקה שהיא לא באה מתוך.
שם את PIMP של עולם המרחים בן אדם, כן, בגרסה אינסטרומנטלית נורא מוזרה, קריבית כזאתי.
נכון.
מעצבנת, כאילו מישהו בביקורות בלטרבוקס כתב על זה, זה נשמע כאילו, חשבתי בשנייה הראשונה שהבעל הוא די-ג'יי, and he's making a killer track, וכזה, זה באמת, מי עובד עם כזאת מוזיקה?
כן. היא מפחידה נורא. והוולום.
והן מדברות ביחד, בזמן שהן שותות יין, כאילו יש להם יום מאוד נחמד, והוא די מחרבן להם את זה.
נכון. לא, מה שאני חשבתי, כל הזמן חשבתי איך הם מקססו את זה, כי אני כל הזמן הרי באולפנים, כשמגיעים למיקס, איך היא מצאה את הטון בין להגביר את המוזיקה, והיא מתעלמת מזה, ואז הכלב, ואז... זה פשוט פנומנלי. אחרי זה הרי זה גם חוזר. עושים שחזור של זה, ואז זה לא נורמלי, זה קטע בלתי רגיל. אז היא משתמשת בכל האמצעים שקשורים לעריכה, ואני אסביר לך בדיוק מה. למשל, היא מפרידה בין סאונד לתמונה, שאני דוגלת בזה מאוד. למשל, היא שמה את הסאונד של העדות של הילד, שזה העדות בסופו של דבר שמגיע בסוף, בסינק עם הבעל. הרי הוא מספר מה שהבעל אמר, וזה בשפתיו שלו, זאת אומרת, הוא מסונקרן לגמרי עם קול של ילד. זה מהפכני. זה נורא נורא אמיץ. זה כאילו גימיק. כן. אבל התוכן הוא כל כך, זה בעצם העדות שגומרת את הסרט. כן. אז היא הייתה יכולה לעשות שוט איתי, שזום היא ניתי אליו, שאתה מבין שפה קבוע, בטח, והיא עושה את זה הרבה. כן. אבל יש רגע אחד שהוא הרי אומר, הילד בסוף הוא אומר, רגע, יש לי עוד משהו להגיד. הוא אומר, זה לוקח, אבל אתה גמרת, ואז יש שקט, אז הוא אומר, רגע, יש לי עוד משהו להגיד. ואז בעצם במשפטים האלה, שהם מתחילים איתו ועוברים בקאט, למכונית, לבעל, הוא יפה תואר כזה.
כאילו פלשבק.
כאילו פלשבק, אבל זה לא פלשבק רגיל, אחרת היינו נורא משתעממים. תחשבו, אם הוא היה אומר את זה, זה שאתה אומר, בואי נה, זה הקול של הילד על האבא, זאת אומרת, זה אמינות מטורפת שזה קרה, אתה מבין?
כן, זה מה ש... השימוש שלה...
שזה מה שהוא זוכר.
השימוש שלה בפלשבקים ובשחזורים, הוא נורא מתוחכם, כי בעצם אנחנו... גם עדים בתוך הדבר הזה, והאמצעים הקולנועיים שהיא משתמשת בהם מכריעים את מה אנחנו חושבים על מה קרה. אם אנחנו רואים את האבא מדבר ושומעים את הילד, אנחנו לא חושבים על זה אפילו באותו רגע, אולי נחשב על זה אחר כך, אבל בשנייה הראשונה זה נחווה לנו בתור עדות אמינה, באופן מוחלט.
של הילד שבעצם
כן,
שומעים אותו על
ברגע
האבא.
ברגע שהאבא מופיע אמין. שיש שחזור, אנחנו חושבים זאת האמת, והיא לא אומרת לנו שזאת האמת. זה פשוט מה שהיא מראה לנו, ואנחנו רגילים לזה מהמוסכמות של אם יש פלשבק זה קרה באמת, למרות שיש לה גם קטעים של נגיד, יש רגע שאפשר לראות את האמא כאילו דוחפת אותו מהמרפסת, למרות שזה זיכרון של מישהו, ויש רגעים כן. שבהם אנחנו רואים משהו אחר. והראיות האלה, הפלשבקים האלה, כן משתנים בהתאם למה שאנשים מספרים, ועדיין לנו מאוד קל לתפוס את זה בתור, זאת התחושה שלנו של מי אומר אמת ומי משקר, והיא משחקת עם זה כל הזמן.
למשל, הסצנה במטבח, שבהתחלה היא מתחילה כפלשבק, כזיכרון של, זה מתחיל כהקלטה, הם מצאו, הבעל הקליט אותם רבים.
באופן עקבי.
אז זה הוכחה...
היה מקליט אותם לאורך חודשים לפני...
היא לא תמיד ידעה, פעם ידעה, פעם לא ידעה, כן, אבל זה לא...
אז יש פה הוכחה אובייקטיבית.
הצורה, אני מדברת כעורכת, שהיא מגלישה אותנו לתוך העבר, זה מסטרפיס.
את ההקלטה, יש לנו סצנה מאוד מאוד דרמטית ששומעים את ההקלטה, ואנחנו רואים כאילו שחזור של זה, אנחנו רואים אותם רבים וממש קלוזפים עליהם, וזה לא כאילו מסופר בצורה אובייקטיבית, ממש הכל מבוים לנו, עד לרגע שבו זה נהיה אלים פיזית, ואז זה נעלם.
בדיוק, זה מה שאני רוצה
להגיד. בשנייה שבה...
ואז חוזרים לבית משפט, ושומעים רק את הסאונד, ואז שואלים, מה קרה? כי אז בסאונד אנחנו לא יודעים מה קרה, הדיאלוגים הבנו, אבל...
לא רק זה, אלא למסכים רואים כמו תסריט.
נכון.
סמואל אומר את זה. זה
גם
אומר...
זה מתרגם להם את זה לצרפתית, כי הם רבים באנגלית.
היא משחקת, היא מג'נגלת. זה מה שאני אומרת לכם כעורכת. היא מג'נגלת את כל האמצעים שיש לי כעורכת. לי, לכל עורך. לעורכת כמובן. זה על גבול המניפולציה, וזה בכלל לא מניפולטיבי, כי המקצוע שלי הוא מניפולטיבי, אבל הוא צריך להיות בטעם. ואתה, זה מעשה קסמים.
היא משחקת איתנו.
אבל זה קסמים, זה וירטואוזי.
כן.
אתה לא מרגיש, אתה בשני אחת אתה מתחלק
כאילו, לפה. כאילו, למה זה לא זול? למשל, כאילו, אני שואל, כי למשל, הקטע הזה, את אמרת, גם הפלשבק עם הילד, יש עוד, בסצנת הפתיחה, יש כמה רגעי עריכה פסיכים, כמו למשל, תוך כדי הרעיון, גם עוברים להאכלה של הילד, שהילד מאכיל את הכלב, ושוטף אותו, מאכיל אותו, לא, שוטף אותו, עושה לו אמבטיה, זאת אומרת, ויש פה איזו ערכה מקבילה בין זה לזה, ואחר כך, ובסצנה שדיברנו עליה עכשיו, של המטבח, של הוויכוח במטבח שנהיה אלים, שברגע שנהיה אלים, קאט חוזרים לבית משפט, ואז רק שומעים מכות ברעש, ואז שואלים, מה היה? הוא הרביץ לעצמו.
הוא זרק כוס על הקיר, הוא דפק את הראש, הוא הרביץ לקירות, יש לנו הוכחות לזה שיש חורים בקיר, יש שם כל מיני דברים.
אבל למה זה לא הופך למשהו מכעיס? כאילו, למה את אומרת, אוקיי, זה מבריק, בדיוק ברגע זה היא חוזרת לבית משפט, אבל אני בתור צופה, רגע, למה עכשיו את עושה קאט? עכשיו תראי לי את האקשן.
זה הקסם. זה מה שנקרא להיות קולנוען טוב, שאתה כמו קוסם, אתה מעביר אותנו בלי שאנחנו מרגישים בכלל. לא רק זה, אתה שתיים וחצי, אני יושבת דבוקה לכיסא, מתה מפחד, מה קרה שם? זה הקראפט, אתה מבין? זה הקראפט של הבימוי.
אני חושב שהמעבר הטונלי הוא מעבר מתמיד כל הזמן בין ודאות לאי-ודאות, ודאות לאי-ודאות, ואתה כל הזמן...
בגלל זה גם השופן הזה הוא נורא חשוב.
למה?
בואו נדבר על שופן.
אז אני לא יודעת, אני שאלתי את בעלי, ואז הוא הסביר לי, אני אגיד לכם בדיוק למה היא בחרה בשופן הזה.
שזה מה שהילד מלומד לנגן לאורך הסרט בפסנתר.
אין מוזיקה.
רגע, בסוף, לא רק זה, אלא זה גם מסיים עם עיבוד, ומי שמנגנת את זה, זה השחקנית.
נייס.
היא בעצמה כי היא גרמניה, כמו כל גרמניה טובה. הם יודעים לנגן על פסנתר. שחקנית גדולה.
כן, כן. אז מה שקורה זה שמדי פעם יש כמו קטעי מעבר שבהם הילד מנגן פסנתר כי הוא לומד יצירה, אבל אין מוזיקה חוץ מזה בסרט. יש את המוזיקה שהבעל מכניס כשדיברנו קודם, ומה שהילד מנגן, רק מוזיקה שמכניסים...
כן, הכל דיאגטי.
דיאגטי, מה
שנקרא. אבל המוזיקה הזאת ששופני בסוף, אני כל פעם שזה הופיע זה גרם לי לדמעות, אני לא כל כך בוכה. זה נורא היה עצוב. נורא נורא.
אז למה הוא הכניס את שופן?
אז למה הוא הכניס את שופן? שאלתי.
היא הכניסה.
למה היא? בדיוק, זה היא.
הוא הילד, אבל היא הבמאית.
נכון, כן. אז היצירה הזאת היא נועזת מבחינה הרמונית. למה היא נועזת מבחינה הרמונית? כל הזמן יש תחושה של מתח, ובגלל שאין איזה סוף. אתה לא יודע מה הסוף. לכל יצירה בדרך כלל, גם בטהובן אומר, אתה עושה נה נה נה, ואתה מסיים פרילוד הזה של שופן, נדמה לי שזה פרילוד, נדמה לי, אני לא בטוחה, אין סוף, זה לא נגמר. אז זה מכניס מתח נוראי, שהוא עובד על לא על התווים הרגילים, אלא על הבימולים ועל הדיאזים, זה הכל, זה הטון.
נמן, נמן, יפה.
על, זה, על הטון הזה אני בדיוק מדברת, שאני נלחמת עליו בכל עריכה, ואם אני חוזרת לאורלי קאסט, זה אותו דבר הזה, מה שלא אומרים, זאת אומרת, למה זה שוקע? זה שוקע, זה שוקע, כי אתה בקאוס, אתה לא יודע איפה.
תהיה דוגמה.
אתם לא זוכרים שכשהוא נגיד, יש איזו הרגשה של כבדות, ואתה לא יודע לאן זה מוביל.
נכון.
וזה בעצם המהות, זה הלב של הסרט, כי אתה לא יודע לאן זה יוביל אותך.
כן.
אם אני ברורה פה,
כן,
זה ברור.
כן,
תהיה,
גם אתה עסוק, אני עסוק, אתה עסוק כל הזמן כמו בית משפט, גם אתה רוצה למצוא את העדות, את ההוכחות.
אין
הרפאי. כן. אתה רוצה עמדה, אתה רוצה כמו מי שמטפלת בילד אומרת לו באיזשהו שלב, זה לא משנה מה קרה, תחליט מה הנרטיב שלך, מה הסיפור ותדבוק בו. אתה בתור צופה גם רוצה להחליט.
נכון.
ואני כל הסרט החלטתי שהיא לא, שהיא לא, שהיא לא, ואז בשעות האחרון אמרה, היא כן. אבל היא כן, אז היא כן רצחה אותו בסוף, זה יכול להיות, כמו שאמרנו, מטאפורי, לא, זאת אומרת, פסיכולוגי, היא רצחה אותו פסיכולוגית, ולא, לא,
זה אני אגיד לך את האמת, זה כל כך לא אכפת לי.
ובסוף זה לא מה שמשנה.
וזה מה שגדול באומנות. אתה בסוף דבר, אתה לא שופט, אתה
כי מה שאפשר זה המורכבות
זה המורכבות, זה מה אכפת לי בכלל בסוף, האמת כבר לא אכפת לי כי, ואפרופו שופן, אני רוצה להגיד לך שגם היצירה הזאת היא לא מרפה, אין הרפאיה כמו הסרט, דבוק
נכון, זה נגמר בלי
אין הרפאיה במוזיקה
גם היא מנצח, היא זוכה במשפט
והיא בסופו של דבר נרדמת עם הכלב, היא עשתה מין פינה לתיאטרלי כזה, היא נפרדת מהילד, היא נפרדת
מהעורך דין, גם העורך דין בסוף לא ממש רוצה להיות איתה, הוא כל הזמן
אנחנו מכניסים דברים שעוד בכלל לא נגענו בהם פרדות של העורך דין, אבל כן, כאילו יש לה את הפרדות היפות, אבל הסוף זה היא לבד, עם הכלב.
עם הכלב.
עם הכלב שיקבל אותה תמיד בכל מקרה, כי היא מלטפת אותו.
לא, אבל הכלב הרי קשור לעדות. הרי כל הסיפור של האקמול הזה, מה אם אתה לא אספירים?
כן, שהכלב הקי.
כן, שהכלב הקי, ואז בעצם מתפרצת העדות החשובה שמשחררת אותה.
כן.
כי הכלב
הציל אותה.
למרות שכמו שה... רגע, זה לא ברור. הכלב הציל אותה.
למרות שאתה אומר שזה לא מדעית, אתה לא יכול, הניסוי הזה לא מפוקח, אז אי אפשר להשתמש בו בתור ראייה. טוב, בסדר.
כן, לא, אבל זה ברור, בגלל זה היא סיימה עם הכלב, עם הרצועה האדומה, יש לו רצועה אדומה, שזה הכל מוקפד ברמות, עד הפרט של צבע, זה כמו
מלווי. אז המורכבות הזו, אני חושב שמה שדיברת על אלימות, גרם לי גם להבין יותר טוב את הרעיון הזה, שבעצם כל היחסים שם, יש בהם איזשהו מתח אלימות, חוסר אמון, חוסר יכולת לסמוך, זה סרט נורא קשה במובן הזה, כי גם העורך דין שכאילו מעריץ אותה ורוצה לעזור לה וזה, הוא לא לגמרי משוכנע שהיא לא רצחה.
כן, היא שואלת אותו גם.
כן, וגם אם בסוף
הוא אומר שזה לא משנה.
זה לא משנה, בדיוק.
אנחנו כמו עורכי דין בעניין הזה, אתה יכול לבחור
את זה. לכל מקל יש שתי קצוות, מה זה משנה? גם לי זה לא משנה.
אבל בסוף הוא לא יכול להיות איתה בכל זאת. הוא קצת נזהר ממנה, יש משהו שם ש... אפשר לפרש את זה לכל מיני כיוונים, למה הם לא ביחד, למה... קודם כל גם כי הטון של הסרט הוא כזה שהם לא יכול להסתיים באהבה ו...
באפי אנד, כן.
כן, אבל גם כי... כי משהו גילה עליה, משהו ראה עליה במשפט, כבר אתה לא יכול להיות, כי הוא נכנסנו כל כך עמוק אל תוך התוקפנות, אל תוך היצר הכי אלים של האנשים, הקור שלה, הניתוק שלה, שבסופו של דבר אתה כבר לא יכול לייצר שום קשר, וגם עם הילד שלה, הוא מחבק אותה, הוא מנחם אותה בסוף.
הוא מלטף אותה.
מלטף אותה.
הוא ממש מלטף לה את הראש, זה סצנה קורה.
היא גם מציבה אותה יותר נמוך, היא כאילו במין...
הוא כמו הורה.
הוא מגן, הוא הופך להיות הורה, בדיוק, שזה הגיוני.
שהוא לאורך כל הסרט...
זה בינוי, זה בינוי, זה כבר בינוי, זה לא קשור לעריכה הזה. איך להעמיד את האם מול הבן, כשבעצם הוא הציל אותה. הרי אחרי העדות הזאת היא משתחררת, זהו.
עכשיו אתם גרמתם לי להבין שבעצם יש באמת משהו משותף בעורך דין ובילד, שזה לא שהם לא סומכים עליה, כמו שהם התרגלו לראות אותה בתור אובייקט, נקרא לזה, כאילו קשה להם לראות אותה שוב בתור מישהו בחיים שלי שאיזה.
בתור נאשמת, רואים
אותה. הם רגילים לראות אותה בתור בן אדם שהם צריכים לנסות להבין ולנתח, והם לא יכולים פשוט, היא לא אמא שלהם או חברה שלהם, היא תהיה הקליינטית שלהם, או אמא שלי שאולי רצחה את אבא שלי לתמיד, כאילו סימן שאלה זה תמיד יהיה שם, כי לא הגיע בשום שלב ראייה שאנחנו יכולים להגיד באופן חד משמעי, מה שקרה באותו יום זה הדבר הזה והזה, וכל עוד הדבר הזה לא קיים, תמיד תהיה את הפרשנות, ואם הפרשנות נמצאת, הסימן שאלה נמצא.
כן, כן.
אני בכלל שאלתי את עצמי, אם הם לא קצת דומים, העורך דין והבעל.
העורך דין והבעל דווקא? דווקא אני חשבתי שהם מאוד, הם מייצגים כאילו סוגים מאוד שונים של אנשים.
ברור, אבל בצורה, בצורה.
הם קצת דומים, כאילו יש לטייפ, יש לטייפ.
השיער, ובסופו של דבר הם שניהם חלשים. ככה אני ראיתי את זה, הם שני גברים קצת חלשים, כי העורך דין שנייה, העורך דין הוא נטול קריזמה, לעומת השני, התובע זה פחד אלוהים.
התובע הוא במוחד.
קריזמה, חוכמה, מצחיק, אכזרי. אתה רק רוצה, הוא חד והוא שחקן גדול. השני הוא קצת קווץ'. הוא קצת לא מוצלח כזה.
העורך דין שלה, אני מאוהבת בו ממש, כבר שנים, עוד מלפני הסרט הזה. אבל הוא מאוד עדין.
כן, מאוד עדין.
אני, היה לי מאוד מוזר, אני רוצה להגיד לגבי העורך דין הזה, מי שלא מכיר את השחקן, שאני לא יודעת איך לבטא את השם שלו, אז אני לא אנסה. אני כבר שנים צוחקת עליו שהוא נראה כמו תינוק זקן. יש לו בייבי פייס עם שיער אפור וקמטים. זה הזיה.
זה רק מחזק את מה ש...
ואני ככה חשבתי עליו במשך שנים, וכל השבוע אני מסתובבת ומדברת עם אנשים על הסרט, ואומרים לי, עורך דין נראה כמו אישה. אני כזה, מה? על מה אתם מדברים? ואני חושבת שזה מגיע מאותו מקום של, יש בו משהו מאוד עדין ורך, לא עורך דיני במהות שלו.
זה לא סתם שהיא בחרה בזה, כי היא חייבת את הטריטוריה של האנשים קצת רכים.
אדם מאוד חזק, הדמות.
אני חושבת שהעורך דין והבעל, יש בהם משהו דומה, כי הם...
כן.
שניהם כאילו יפים כאלה מהבלורית הזאת, וזה...
שהם שיער טוב.
הם שניהם חלשים, הם לא עומדים מולה.
אני חושבת שהם חלשים, הם פשוט פחות דומיננטיים. היא בן אדם מאוד מאוד דומיננטי, היא חייבת תמיד להיות הכוכבת.
נכון, הוא אומר לה את זה גם הבעל.
וגם העורך דין, שהם מדברים על מה אתה חושב עליי, היא מדברת איתו, היא רוצה לדעת איך הוא תופס אותה בתור נאשמת במשפט רצח, על משהו, והוא מדבר איתה על זה של, אני זוכר שהיינו חברים, והייתי מאוהב בך, והיא אומרת, אני לא זוכרת את זה בכלל, כי היא לא סופרת אותו, והיא באופן כללי לא סופרת כל כך אנשים אחרים, מבחינתה הבן זוג שלה הוא איזושהי פונקציה בחיים שלה, לא בכתרה.
של הכתיבה, נכון.
זה זכותה שמה שיעניין אותה בדינמיקה של מערכות יחסים זה להיות הבן אדם החזק יותר, אבל בסופו של דבר הרבה מהמתח שלה ושל הבן זוג שלה, זה שהוא לא יכל להיות כמו עורך דין, הבן אדם הזה שמעריץ את הקרקע שהיא דורכת עליה, והוא רצה להיות חזק באותה מידה כמוה, ואין מקום שני אנשים חזקים בקשר הזה. פשוט ברמה של שניהם לא יכלו להיות בקשר, כי שניהם רצו את הפוקוס, ואי אפשר, הם לא אנשים שיכולים לחלוק פוקוס.
כן, והגבר משתגע מזה. נכון, זה הכל נורא נכון, אבל אל תשכחי שהלב של העסק זה התאונה.
חד משמעית. הבעיה מתחילה ברגע שהם הפסיקו להיות אנשים שיכולים כל אחד לזהור במקום שלהם, כי עכשיו מישהו צריך לטפל בילד הזה.
ולקחת האשמה, האשמה.
מישהו צריך לקחת אחריות על הילד הזה.
האשמה, כל הזמן האשמה. כי בלי הילד, אז אתה ככה, אני רוצה לכתוב, אתה רוצה... ברגע שבא הטרגדיה הזאת, ודרך אגב, אם אתם מסתכלים בעריכה, כשהיא מספרת לעורך דין את כל הסיפור של התאונה, זה הכל בקלוז-אפים, ופתאום היא שמה אקסטרים קלוז-אפ, אקסטרים קלוז-אפ של הפה שלה, כשהיא מגיעה לילד. זאת אומרת, היא לאט לאט מתקרבת עוד, בדרך כלל זה נורא מכוער, נכון? כן. לפעמים זה נשק אטומי ביולוגי כימי, אתה שם אקסטרים קלוז-אפ, זה או, אתם יודעים, במערבונים היו עושים אקסטרים קלוז-אפ על העיניים. זה להגיד, הלב של כל הדבר הזה, זה האשמה הזאת כלפי הילד. זה גם נורא מעניין, בגלל שלמה היא בחרה, תחשבו איך בכתיבת התסריט, אני שואלת את עצמי, אני באמת לא מכירה מספיק כתיבה, אבל למה היא בחרה דווקא בעיניים? כי העיניים זה קולנוע, שזה מזעזע, שבן אדם לא רואה, ואז בעצם כל החושים שלו הולכים לשמיעה, כי בעצם בעדות שלו, הכל, שואלים אותו כל הזמן, חזור שוב ושוב, מה שמעת?
כי כל הזמן גם בסרט יש את הפער במה שגם אנחנו בתור צופים רואים, במה שאנחנו שומעים, ואיך אנחנו, מה שאנחנו רק שומעים, אנחנו מפרשים ובונים מחדש כדי, כי אנחנו רוצים לשחזר ולהבין.
אבל זה נורא, זה העריכה גם.
כן, ורציתי לשאול אותך על זה, כי את מדברת, דיברתי קודם, רציתי לשאול, התחלתי לדבר על האופן שבו בונים את הסאבטקסט ובונים את הטון, ואיך משהו שיכול להיות פתאום נורא בוטה, אבל איך שאפשר לערוך אותו כדי שיהיה מרומז, כדי שיהיה... אם את יכולה לתת לי דוגמאות מהעבודה שלך, שאת זוכרת איזה שבעבודה באחד מהסרטים.
אני כל הזמן עובדת ככה. זה כל כך חלק בלתי נפרד
מהעבודה. איך זה עובד? איך זה עובד מבחינת עריכה?
זו שאלה נורא מעניינת. קשה לי להגיד לך, אני רק יודעת שכשזה נהיה ברור, אז אני מעיפה את זה. זה נורא קשה לענות, כי אני צריכה לענות על זה באחריות, אבל...
ואיך נמנעים בזה? כי למשל, הקטע שאמרת על השפתיים שלה, על הפה שלה, על הכלול, זה נורא ברור, זה נורא בוטה, ואיכשהו בטון של הסרט זה עובד.
כן, אז כי אתה שומר את הכלים שלך, יש לנו כלים בעריכה, כלים מאוד מניפולטיביים, ואתה צריך לדעת מתי לראות אותם. זאת אומרת, אני אכניס קלוז-אפ, אתה יודע, אני צריכה לדאוג לאט, לאט ובטוח. אני לא אראה את כל התותחים שלי בהתחלה, בגלל זה בהתחלה נורא לא אהבתי זה שהכל בכל. זוכרת שפעם קראתי רעיון עם אדם גרינברג, עם הצלם. הוא אמר, אם אני מייפה את השחקנית על ההתחלה, אין לי יותר לאן ללכת. לכן אני מייפה אותה לאט לאט. אותו דבר אני בעריכה. אם בהתחלה אני כבר יודעת הכל הזמן, אם מתחילים בצעקות, הלך הסרט. את החרישיות הזאת, היא צריכה לעבוד לאט 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 עד שהיא מתפתחת ו... לא מדברת על הפתיח הזה, אבל זה חלק מהטון שאני מחפשת, בעיקר בסאונדים וב... אבל אם אנחנו מדברים על עריכת תמונה, ברגע שזה מתחיל להיות ברור, הוא לא צריך להסביר, אף אחד לא צריך להסביר כלום. אז אני דווקא מגזזת החוצה, אתה מבין? ואנשים בהתחלה לא מבינים. או למשל, אני יכולה להגיד לך שמסצנה אני בסוף משאירה שעות. פתאום אני רואה שהכל אפשר לשאיר בשעות אחד.
כן.
זה נורא מפתיע, גם אותי כל פעם מחדש.
עכשיו זה מדהים.
What the fuck, למה הייתי צריכה את כל החמישה שוטים בשביל הסצנה?
שאלה.
אתה נשאר עם שוט אחד וזה מביע את הכל, אבל זה לא קורה כל פעם.
אני רוצה לשאול אותך על שני דברים בענקים של אי פסחה, שזה הדבר האחרון שראיתי שעשית. יש את הסצנה עם האבא והסבא, כאילו שהם יושבים ואוכלים, וזה בשוט אחד. היה יותר שוטים למשל שם באזור שזה
קורה? אני לא זוכרת, אבל הוא מאוד אוהב טו שוטים. אני זוכרת שהתחלתי לעבוד איתו בחתונה מאוחרת. נורא פחדתי מהטושוטים, כי ידי כבולות, זה כמו one shot, אתה יודע, וגיליתי את הקסם של הטושוטים האלה.
את כבולה? תסבירי למה את כבולה לאנשים שלא...
אני כבולה, כי אין לי לאן לחתוך, זה שני אנשים שמדברים, וזהו.
שמדברים באותו שוט.
אני מרימה ידיים, חבל שלא רואים אותי פה, אני לא יכולה, לא יכולה להפריד אותם.
אם מישהו שיחק רע, את לא יכולה לצאת ממנו, אם מישהו אמר את הטון הזה.
What you see is what you get, אחי. What you see is what you get. אז יש לך טייקים. אז אתה יושב על טייקים, אבל בדרך כזו את שותק הראשון, שותק האחרון, אז גם זה אנחנו מכירים. אבל אם מדברים על דובר, דובר מאוד הושפעתי ממנו בעריכה. כי קודם כל כמעט לא מדברים בחדר העריכה. כמעט לא מדברים. כי הכל הוא, אין יותר, אנחנו כל כך, אנחנו חושבים אותו דבר, בעריכה אנחנו חושבים אותו דבר. אתה בעיקר לא נותן הדבר להיראות. הוא בכלל במאי מאוד מסתורי. הוא מיוחד במינו, אז הטונים האלימים שלו הם מאוד מוחזקים. אני זוכרת שבחתונה מאוחרת, אני מאוד למדתי ממנו על עריכה, ואני זוכרת שדוד בא לחדר העריכה, והוא אמר, אני אוהב את העריכה כי היא דוגלת בחשמל בקאטים. וזה אתם צריכים עוד ועוד לחדד. זאת אומרת, כל קאט הוא יהיה בחשמל.
זה קורה גם באנטומיה של נפילה.
כל הזמן, אתה נופל כל...
אנחנו אומרים, עריכה טובה זה כשיש הרבה קאטים.
לא, אוי ואבוי לי.
וזה לא, והרבה פעמים סרטים אוסקרים וכאלה הולכים לדבר הזה.
אני חושבת שעריכה טובה זה...
אבל פה לא, זה כשכל קאט... או שלא מורגש, אבל אתה... שהוא חד כמו...
נכון, הוא חשמל. אני אגיד לך גם מה עוד, אסור שירגישו אותי. בגלל זה המקצוע הזה הוא נורא, אפילו בימוי זה דבר נורא בוגדוני, כי לא יודעים מה זה פעמי, אומרים לי, מה זה פעמי, לא יודעים מה זה. אנחנו אותו דבר. כשמתחילים להגיד על סרט שהעריכה שלו היא טובה, אותי, כשאני עורכת סרט בעריכה טובה, זה מזעזע אותי. אבל באמת, אם כן נשמעתי, זה הדבר האחרון שמחמיא לי.
מה מחמיא? להגיד, הקצב טוב, האווירה הייתה טובה?
הסרט טוב. לא, הסרט טוב. הסרט טוב, אני מספיק צנועה. הסרט טוב, אני יודעת את חלקי, חשוב לי העבודה עם הבמאי או הבמאית. אבל אם אומרים לי, הסרט טוב כי העריכה טובה, זה מזעזע. בכלל באומנות, לא צריך לשים לב לכלום. על זה כל הזמן אנחנו מדברים פה כבר שעה, בעיקר שלא ידעו עלינו. אתה יודע שפעם היה לי תלמיד שהוא היה הבסיס של אביב גפן. והוא אמר לי, לאנשות אותו, מה אתה עושה פה? למדתי בקורס של עריכה, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לי, אני לומד עריכה, כי המקצוע שלי על הבמה הוא בדיוק עריכה. אני נותן את כל הטון של הקצר, אבל לא יודעים את זה. אני מן דני דין רואה ולא נראה, לא יודעים. אני בעצם, על הבמה אני מחזיק את כל הקצב עם הגיטרה בס. אנחנו לא יודעים עלינו. לא יודעים, זה כפוי טובה, ובכלל אין לי בעיה עם זה. אז רק שלא יגידו שסרט שעשיתי הוא טוב בגלל העריכה שלו, זה אומר שהסרט לא טוב. גם אסור להגיד שהצילום טוב. הסרט טוב, גמרנו, וגם לא יודעים מי עשה אותו, מה אכפת לי שלא יודע. יהיו אנשים שידעו בדיוק מה קרה, אבל לא, לא, לא תפקידי ללרלר לזה ולקשקש לזה. זה הכל.
אתה יכול לפרט מה זה אומר כשקאט הוא מחשמל? למשל, גם בחתונה מאוחרת, או גם אני, למשל, הסצנה, לדעתי, בעונש של אי פחסחל, הנקים של יאי פחסחל.
שזה חיקוי.
שזה רימייק של אי מפוקים.
שזה סרט הגמר של דובר
כן, שאותו ערכתי גם.
שם אני הרגשתי את המתח באוויר בכל קאט ובכל שוט. אתה לא אומר עריכה טובה, עריכה לא טובה.
עריכה בסדר.
הסרט מצוין. אבל לא, אבל אתה מרגיש, חלק מהרעיון זה כמה זמן אתה מחזיק כל שוט ומתי אתה עושה את הקאט.
אז זו שאלה נורא מעניינת, כי זה לא הקאט, זה אורך השוט. זה לא הקאט בכלל. זה מתי השוט מסתיים. זה הכל. בעיניים שלי.
כן. אוקיי, אבל אז?
ואז הבקט הוא טוב, כי אתה כבר לא יכול לראות את השוט.
כי הגענו לשיא הנכון של השוט.
והשאלה זה איפה השיא.
כן, וזה צריך את הרגישות של קצב. של
קצב, אבל זה לא קצב, זה לא קצב, זה מוזיקליות. מוזיקליות עם גם אינטלקט קצת, תרבות, ידע, תחושות, הרבה ציור אני מפעילה שם הרבה פעמים באסוציאציות שלי. מאוד קשור גם לקומפוזיציות, לציור, לאור, ובימוי של המשחק. לכן הטייקים הם נורא נורא חשובים בסרט הלילתי, כי הנואנסים הם... וכשמתחילים להרכיב, אז מתחילים להרכיב שמן כזה, אבל יש רגע שאתה יודע שזהו, השוט הזה נגמר. זה לא רק מתי הוא נגמר, אלא מתי הוא מתחיל. זה לי לדעת להיות עורך טוב. עכשיו, מה קורה? גם אני מסבירה את זה לתלמידים, מה קורה? הם חושבים שעורך טוב זה שזה מתחבר להם. מה זה קשור בכלל לעריכה? זה לא קשור, זה מתחבר. זה מתחבר ככה, יש להם כאלה כאן בצוואר, יורד להם כאן. זה מתחבר, זה בכלל לא קשור. למה? כי הם באים גם מהאולפנים שעושים להם כאלה, אתה יודע, זה קאט לפה. זה לא קשור. אז זה קאט טוב, זה קאט שאתה יודע מתי השוט מתחיל ומתי הוא נגמר. ואחרי זה, אם השוט הוא טוב, אז והשוט השני הוא טוב, הם התחברו.
כן.
מעניין, אה?
ובאנטומיה של נפילה, היה אחרי...
כל הזמן.
כל הזמן. היא יודעת כל פעם בשיא, וכשאתה עובר לשוט הבא, אתה קרוע מהשוט הקודם.
נכון, בדיוק. בדיוק, אבל זה לא רק עריכה, זה גם בצילום. בצילום, זה במוזיקה, זה בצורה, הרי הצרפתים זה הפורם, הצורה, איך שפתאום זה עובר לרישום. היא מג'נגלת בין כל החומרים, זה מה שכל כך אהבתי. כן. בין, בחומרים של עריכה, פתאום יש לך את הרישום הזה, אז היא עושה זום אין, זה לא רק...
רישום של מה? של...
של הנפילה. הרי כן. יש אחד שמתחיל לרשום, והדמות הזאת היא שנופלת, זה רוטף.
זורקים בובה מהגג
שלה. גם הבובה, אבל גם יש מישהו, נדמה לי בבית משפט, שרושם בדיוק את, את הנפילה, זאת אומרת, היא מכניסה כן. גם את כאילו אנימציה בזה. אז זה סופר מעניין. עכשיו, הטון, הוא, מתי השוט מזה, זה קשור אצלי לא רק לקצב, זה קשור גם לטעם, לטעם.
כן, למשל עוד משהו שהיא עושה מאוד מעניין, זה שהרבה פעמים הגיבורה נעלמת מהמשפט, ורואים את העדויות ואת המומחים ואת השופטים ואת הזה, פתאום יש קאט כזה שהיא פתאום ברקע ומסתכלת, או קאט שהיא בקלוזאפ ומסתכלת.
הזווית, זווית כן, המצלמה, זה גדול. כן. אני רק רוצה להגיד לך
שבא... אז אתה חסקר, ואז אתה מבין איך היא רואה את זה, ושזה הכל עליה, וכל הזמן הזה שכחנו ממנה, והיא פתאום חוזרת, והיא מסתכלת על העדים במערכת יחסים איתם, המתח נכון, שיש ביניהם, הפסיכולוג נכון. של הבעלה, שכאילו מדבר ומלכלך עליה, ופתאום היא מופיעה ברקע ואומרת, כאילו, על מה אתה מדבר?
כן. לא, גם הרבה פעמים העדות נשמעת על הפנים של מישהו אחר, זה גם כן. עריכה, זה החלטות מאוד קשות כן. בעריכה, הרי בטוח כל העדויות הוקלטו וצולמו on screen, כן? כן. אבל היא הרבה פעמים בכלל בורחת מהטקסט ועוברת לריאקשנים, הריאקשנים זה בכלל דבר חשוב נורא בקולנוע. כן. לא הבן אדם שמדבר, אלא זה שמגיב, אני אומרת לכם, זה הכל קשור לאותו דבר, אלא איך הוא מגיב, אתה יודע, הריאקשן. דרך אגב, בעלה הררי, עשה סרט, בעלה, זה הררי, זה שכתב את התסריט.
שכתב את התסריט.
כן, הוא עשה סרט, באותה תקופה שהייתי בפריז, לפני חודשיים, הוא עשה סרט על המשפט של פייר גולדמן, שפייר גולדמן זה אחד מהדמויות שאני רצתי בעקבות אבא שלי, שמופיע ביומן גם, איך פייר גולדמן נרצח, זהו, היה אקטיביסט שמאלני, שכנראה המשטרה רצחה אותו. והמשפט של פייר גולדמן היה משפט מאוד ידוע בפריז, והבעל, הררי, עשה סרט, על פי זה, כשכולו בבית משפט. ושאלה יותר טוב. אז כל פעם, שאלה הרבה יותר טוב. אני, זה נורא מעניין, תחשבו, זוג חי יחד, אני הבנתי שגם יש להם ילדים, ואחד יותר טוב.
זה גם קונפליקט בסרט.
בדיוק, זה שם זה קפץ.
יש,
למה?
מי גנב למי?
הרי זה יצא, אני ראיתי את זה בשבוע הפרש.
כי גם בסרט היא גונב, הבעל טוען שהסופרת גם בא ממנו.
מי גנב למי?
הוא לא טוען, הוא צודק. בעיקרון, היא מודה בזה גם. נכון. היה לו רעיון לספר שהוא לא הצליח להוציא לפועל. עכשיו, הרעיון שגנבה לו הוא יותר פורמט מאשר רעיון. הוא אומר, מה אם אני אעשה דלתות מסתובבות שמשליך על האשמה שלי לגבי התאונה של הילד שלי? ואז היא אמרה, מה אם אני גם אעשה דלתות מסתובבות, אבל אני אקח את זה לכיוון אחר, האם אני יכולה לקחת את זה? הוא אמר לה, כן, ופה הייתה הטעות שלה. חוזר בעיקר בריב הגדול שלהם, בהקלטה, שהוא אומר לה, אני הגבר שבגדו בו, וגנבו ממנו. והיא אומרת לו, אני לא גנבתי ממך שום דבר, אתה נתת לי אישור.
כן.
ויש עדיין, והוא עדיין נותר לה על זה טינה של, אני לעולם לא אוכל לכתוב את הספר הזה, כי את כתבת אותו ותמיד ישבו בינינו, בזמן שכמו שאנחנו רואים לגבי שני הסרטים האלה, אז ישבו, מה יקרה?
אבל תחשבי נעמה, זוג שעזבי את האומנות רגע, את הדיילי לייף שלהם, הם שניהם יושבים וכותבים את הסרטים, שני הסרטים האלה, של בעל וישה, יצאו בהפרש של... שבוע, כן. שבועיים, נניח חודש, אבל מאוד כן. קרובים. זה בעל ואישה ששניהם עשו סרטים על, 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 על משפט, בוא נגיד ככה. כן. דרך אגב, הסרט הזה, האנטומיה, הוא רק אחרי שעה מתחיל המשפט.
כן.
לוקח הרבה זמן. אבל שניהם מתעסקים עם מי השם ומה השם וזה וזה וזה. זה סרט, אבל סרט פחות טוב, כי הוא בכל זאת כתב איתם. זה נורא עניין אותי, ובאיזשהו שלב, כשראיתי עכשיו את הסרט, אמרתי, זה בדיוק מה שקפץ לך גם למה, שבעצם... זה רפלקציה לחיים האישים, זאת אומרת, זה, כן. אני, זה קצת רכילות, זה לא קודם אם זה מעניין נורא, אבל...
אבל זה גם להמשיך את הדבר הזה שסרט כל הזמן עושה, אני זורק לך איזשהו פיסת מידע,
כן.
עכשיו אתה תבנה סיפור שלם סביב הפיסת מידע, נכון. וזה אומר יותר עליך מאשר על הפיסת מידע הזאת, נכון. זה לא מסביר אותה.
והנושא הזה גם של הסנסציה מול המציאות, זה גם עוד אספקט שבו הסרט מדבר על אמת, כן. בעיקר רואים את זה בסוף, יש איזה... הילד רואה בטלוויזיה איזה טוקשואו שמנתחים בו את המשפט, ומישהו אומר, בתכלס הסיבה היחידה, כן, המשפט הזה הרבה יותר מעניין אותנו, בגלל שהרבה יותר מעניין לחשוב על בעלה של סופרת שמת או נרצח, מאשר על
סופר כושל שהתאבד.
הם אומרים מורה שהתאבד, אני חושבת שהוא אקדמאי, אבל...
לא, הוא לימד.
הוא הסרט מבין את ה...
זה גם חוזר בהקשר של הפסיכולוג, שהוא אומר, הנה, יש לי את האמת, כי הבעל פתח וזה, והיא אומרת לו, לא, מה שיש לך...
זה את הדגרסה של שלו.
את הגרסה שלו ואת איך הוא מדמיין אותה בעצם.
ממש. זה בעיה שכל בחורה תל אביבית מכירה, כשהיא יודעת שהבן זוג הכי גרוע שלה מספר עכשיו לפסיכולוגי שלו על כמה שהיא נוראית ואיך היא סרסה אותו ואיזה מסכן הוא.
עם כמות הנושאים שעלו, כן, כן, זה אשמה והורות וזוגיות ואמת מול בדיה ומה עוד דיברנו, כאילו מלא יחסים שם, זה סרט מורכב, ואני חושב שבאמת מה שהופך את הסרט הזה לכל כך מעניין, וכשאמרת את כל הדבר הזה של הטון, הוא כל כך מרכזי, ואני רוצה לסיים עם זה, כי שמחזיר אותנו למקום הזה של האופן שבו סרט מתייחס לחומרים של עצמו, מה זה ה... מה זה הדבר הזה שאנחנו פשוט יכולים לראות כדור מתגלגל במדרגות או כלב מטייל או אישה מתמוננת ואנחנו כל הזמן עם איזושהי תחושה שיש משהו מעבר לזה, משהו שאנחנו מרגישים אותו, גם אם אפילו אפשר לגעת בו למרות שאנחנו לא לגמרי רואים אותו. ואני חושב שכל הסרט הוא גם מבחינה סגנונית וגם מבחינת התוכן, זה הדבר הזה שאתה מרגיש אותו ואתה לא יכול לשים את האצבע על זה.
נכון. אני רוצה רק אולי במסגרת מה שאתה אומר פה, זה נורא מעניין אם לסיים, אם אפרופו מערכות יחסים, יש סרט של במאי רוסי גדול שקוראים לו לאבלס, זה גם כן סיפור של זוג עם ילד, תחשבו אם אתם יכולים להשוות ביניהם. יש רגע שהילד שומע את הצעקות של ההורים, הוא מתחבא, ואז הוא פשוט יוצא מהבית. ואני זוכרת שהמצלמה מראה איכשהו יורד במדרגות, וזה נשאר, זה נשאר. ואתה אחרי זה, אני כעורכת, זה נורא, נורא הרשים אותי, אמרתי, למה הוא לא חותך שם? בארבע שניות או חמש שניות שהוא נשאר כאילו לא כמצופה, אתה מבין שזה לא הסתיים טוב. אז זה מה שאני אומרת לך, אורך השוט. הוא משאיר, הוא אומר, הוא מתגלגל במדרגות, אפרופו, מתגלגל. הוא יורד במדרגות, הוא יורד במדרגות, והוא נשאר. כאילו, רגע אחד נעצר, זאת אומר, אוי, זה לא טוב הסיפור הזה. זהו, זה הטון. אתה מבין? אז לא, אז ממשיכים הלאה, אבל זה שהוא נותן לי את השהייה הזאת, להבין למה הוא נעצר, פתאום נפל לי הסימון שבואי נעד, זה לא יגמר טוב עם הילד הזה, וזה בתחילת, זה לא בתחילת, זה די בהתחלה. חשמל, בקטים, עוד פעם אני מסבירה, אתם מלמלו יחד איתי, חשמל, בקטים, זה הכל, ולפעמים החשמל הוא, או בעיקר כשהאורך השוט הוא, הוא הדומיננטי.
אז אנחנו נסיים את האורך של ההקלטה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה רבה, היה כיף, איזה כיף, ממש. כיף לדבר, ממש.
תודה לבית אריאלה שאירחו אותנו, ואופה הפודקאסטים שלהם. תודה לפבלו.
תודה נעמה, ואני פורום מבקר הקולנוע, קבוצת ביקורת.